הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. איזה חדשות, איך שמעתי את החדשות ופתאום נהיה לי חם בגוף והדלקתי את המזגן והורדתי אותו ל-18 מעלות, זה עדיין לא עוזר לי. אנחנו איתכם ביום הזיכרון עם הצוות שלנו, קובי סגל עורך ומפיק, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, ויש לנו הרבה עבודה היום. אנחנו גם מדבר עם משפחות שכולות, ננסה למנף את הצער והכאב לחיזוק והתעלות, נדבר קצת על בר בירה, ניתן לכם פה כמה פרויקטים, יש לנו מלא מלא עבודה היום. אבל אני אפתח את הפתיח עם משהו ש... דיברה איתי מאזינה בדרך לאולפן והייתי צריך לעשות ממוצע בין מה שרצוי בעיניה למה שמצוי בעיניי, וזה לקח אותי לספר לכם שפעם נסעתי ללונדון ושאלתי את מורי הצדיק המקובל הרב דוד בצרי שליטה מה להגיד שם ליהודים. פעם הייתי הולך הרבה להרצאות יום עצמאות, הייתי עושה 6-8 הרצאות, חול, הולך, חוזר. היום אני טיפה יותר טעבן, אבל אז היה ככה באותה תקופה של האנרגיות הגבוהות. ושאלתי אותו, הרב, אני טסתי מהשבוע ללונדון, מה להגיד שם על יהודים? יש שם הרבה ישראלים, רוב, איפה שאני הולך זה הרוב ישראלים. יש גם ילידי המקום בריטים, אבל בגדול, מה להגיד? הוא אמר לי כמה דברים, אבל הוא ביקש ממני לחדד שני עניינים. אחד הוא כליל והגיוני, השני הוא יותר רוחני עמוק. האחד, כדאי שישמעו אותי גם המאזינים בחוץ לארץ, אני יודע שמאזינים לנו המון 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 בכל רחבי העולם, או ברוב העולם, שיקפידו לדבר עם הילדים שלהם רק בעברית. כל מדינה שנמצאים, אם זה אנגליה, זה אנגלית, אם זה ארגנטינה או מקסיקו, אז זה ספרדית, אם זה צרפת, זה צרפתית, רוסיה, זה רוסית, וכו' וכו'. אז הילדים ממילא בתוך ההוויה של השפה הזו, בבית ספר, בחברה, בגן, מהילדים למטה, אז הם מונחים בתוך השפה המקומית. אבל היום יש הרבה הרבה ילדים יהודים שנולדו שם, שהם לא יודעים מילה אחת בעברית. הרב אמר לי להגיד להם, שהם עוד יזדקקו לשפה הזו. ועדיף שתהיה שגורה על פיהם מילדות, כי זה שפת אם. לדבר עם הילדים עברית. כל הזמן בבית, דבר איתם עברית. מגיל יום שהם בעגלה, לדבר איתם עברית. אבל זה פרט קטן מתוך הדברים שהוא אמר. הדבר השני שבעיניי הוא הגדול והחשוב, אמר מורי הרב להגיד ככה, להגיד להם, ארץ ישראל, זה אולי יתנגד להרבה דברים שקורים ביום יום שלנו, אבל זאת מציאות. תלוי איך אנחנו מסתכלים ועושים את הספירה. ארץ ישראל, יש לה השגחה פרטית ומיוחדת. עליה נאמר, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. יש פה השגחה עיני השם. במשל זה כמובן. ושאר הארצות יש להם את ההשגחה שלהם, שזה מלאכים, ממונים, אבל ארץ ישראל זה כביכול עיני השם אלוקיך בא. אנחנו חיים פה עשרות שנים כל הזמן תחת טרור, תחת מלחמות, תחת רקטות בלתי פוסקות ופצמרים, פעם צפון, פעם דרום, פעם שניהם, פעם כל המדינה, או פעם מבצע, כל הזמן אנחנו סביב מלחמות, פיגועים, שכול. גם עכשיו אנחנו בתוך הדימום של השביעי באוקטובר. אגב, שגם שם היו ניסים גדולים, רק אנחנו יותר ממוקדים בכאב, כי זה מה שאנחנו יכולים להשיג. אבל אם נחשוב שחס ושלום חיזבאללה היה מתחיל באותו סגנון, גם בצפון מפתיע אותנו מה היה קורה, ואם היו חמאס יודעים את החולשה, והם מכניסים פי 10 מחבלים מה היה קורה, והם טיילים בכל הארץ, אבל עזבו. חשבתי על משהו אחר, משהו שאולי הוא יותר מתמטיקה וסטטיסטיקה. חשבתי לעצמי, אני מילדות זוכר שאני כל הזמן שומע על אחמד ג'יבריל ועל פתח ועל אל עמל וחיזבאללה והחמאס ומלא ארגונים והתנועה הדמוקרטית ולא יודע מלא, כולם רוצים להרוג אותנו ופיגועים שהיו במעלות, ואני זוכר את זה בתור ילד, וזה זעזועים ובקריית שמונה, ורקטות וקטיושות ופצמרים כל הזמן. חשבתי לעצמי היום, אנחנו כבר שומעים על זה עשרות שנים. קטיושות, רקטות, קסמים, כל פעם זה בשם אחר, אבל זה גשם של אש מהשמיים. פצמר, זה ראשי תיבות פציצת מרגמה. עשרות שנים. עשרות שנים אנחנו שומעים את זה. פעם זה היה בצפון וקריית שמונה, ופעם זה דרום, ופעם זה כל הזמן. אני לא אשכח, כשהיה את היישוב היהודי בגוש קטיף, כמה הם חטפו? כמה הם היו חוטפים כל יום? ואז לא היה שום כיפת ברזל, ולא היה שום אמצעי הגנה. והם היו חוטפים כל יום גשם של פצמרים ורקטות, לא רק הם, כל אזור הדרום. ותחשבו, אם חס ושלום רקטה אחת פוגעת ישיר במקום שיש ריכוז של אנשים, היא יכולה להרוג כמה אנשים. היא יכולה לפצוע עוד כמה אנשים, אולי עשרות אנשים. ותראו, זה פלא פלאים. אני לא יודע אם יש מישהו במדינה שיכול להגיד לי כמה רקטות, קטיושות, קסמים, פצמרים ירו על האזרחים פה, לא מדבר על הצבא, רק על האזרחים, ב-30-40 שנים האחרונות. אין אחד שיודע את זה. זה בוודאי מאות אלפים. מאות אלפים. זה בוודאי. בעשרות שנים זה מאות אלפים, ואם חס וחלילה, תסתכלו, הכמות הגדולה של רקטות והטילים והקטיושות והפצמרים, אם חס ושלום כל אחד רק היה פוגע באחד, אז תבינו מה היה קורה פה. ויחסית עם כל הכאב, זה קטן מאוד, ורואים פה כבר נס. זה, אני מדבר עוד אפילו קודם שפיתחו את כיפת ברזל. ועל זה אנחנו צריכים להגיד תודה להשם. תודה השם שאנחנו כאן בארץ ישראל, בעיקר היום שיש את האנטישמיות שהולכת דרוגה, ואני לא יודע מה יהיה עם היהודים שם עוד שנה ושנתיים וחמש, כדאי שיתחילו לחשוב לבוא לארץ, למרות כל מה שהולך כאן, כאן יותר בטוח, כי השם שומר עלינו. יש כאב גדול, וזה אני חייב להגיד, יש כאב גדול לנופלים ולנפגעים, זה כאב עצום, ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אני יודע שאני לא יודע. מי שמחפש לדעת איך השם עובד, הוא לא יצליח, כי אם היה לי בורא עולם שאני יכול להבין אותו, לא הייתי עובד אותו. למה שאני אעבוד אותו? אני כמוהו, אני מבין אותו. כל העניין פה שאני לא מבין, כי הוא אין סוף ואני כלום. אז בטח לא בחשבונות כאלה. אבל אני יכול להגיד לכם ככה, שאנחנו צריכים, עם כל חוסר הידיעה שלנו, לסמוך עליו ולהתחזק באמונה, להרבות בתורה, להרבות בתפילה, לתת הרבה צדקות. רק צדקה תציל ממוות, לתת הרבה צדקות ולזכות את הרבים. תראו, יש לי חברים שנהרגו, הם היו ילדים טובים, לוחמים אמיצים, איך אומרים? מלח הארץ. הם לא ידעו כמעט כלום מתורה ומצוות, כלום. אני לא רוצה להגיד לכם מה, כלום. כשאני אומר כלום, זה אפילו לא יום כיפור, אבל הם באו נחושים לשמור על עם ישראל גם בכל מחיר שלא יהיה. וכשאומרים במותם ציוו לנו את החיים, שאלה מה נקרא אצל כל אחד מאיתנו החיים. אני לא רוצה לקטרג על אף אחד, אבל אני שמעתי ממרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו אמן, שהוא עשה להם מי שברך לחיילים ועשה השכבה לנופלים, ואז הוא אמר בתוך דבריו, הוא אמר שאנחנו יכולים ללמוד תורה בזכותם. וזה זכות גדולה מאוד שיש להם, אף על פי שלא ידעו את הכתוב בתורה, בזכותם אנשים מקיימים את התורה. וזה יעמוד לעילוי נשמתם, וכך צריכה להיות ההסתכלות. גם אם יש לנו מחלוקות על הדרך שבה מנהלים את העניינים כאן, וקורים דברים חמורים מאוד מבחינה רוחנית, זה לא צריך להיות קשור לחיילים, שמסרו את נפשם. הם לא נכנסו לוויכוח, ולא, אפילו לא ידעו שיש את הוויכוח. לכן, אני חושב שאנחנו הציבור שזוכה לשמור תורה ומצוות, אנחנו צריכים להכיר להם טובה, הכרת הטוב גדולה, שאנחנו יכולים להיות כאן, להתפלל כאן, וללמוד כאן, ושבסייעתא דשמיא, הלימוד שלנו והתפילות שלנו והתודה שלנו אליהם ואל בורא עולם יהיה לעילוי נשמתם. יש לי המון סיפורים לספר, אבל מה עשיתם? אני מעדיף לחפש איך אנחנו עושים מיום כזה זכויות. אפשר לשבת עכשיו כמו בערוצים אחרים ולדבר על הנופלים ומה הם אהבו ואיזה שירים הם אהבו ואיפה הם טיילו, אבל מה זה נותן לו ומה זה נותן לנו חוץ מהכאב? אני מחפש איך עושים כאן משהו שמנציח אותם, מייקר אותם, אומר להם תודה רבה, אבל גם עושה להם זיכוי נשמה, ולנו זה עושה, אילוי נשמה, ולנו זה עושה זיכוי הרבים. כי מדומני ששלמה המלך אומר, יוסף דעת, יוסף מכאוב. ולצערי הרב, בתחנות הרבות שעברתי בחיי, ובצוותים שאני נמצא היום, אני רואה ויודע הרבה, גם בציבור החילוני, דברים שכואבים לי, וגם דברים מסוימים הציבור החרדי. אני לא אומר שכולם, אבל גם בשוליים זה כואב. גם צביטה באצבע הקטנה של הרגל היא כואבת. ולכן המחשבה שלי היא כזו. אשאיר לבורא העולם לנהל את העולם. הוא לא צריך את העזרה שלנו, וגם צריכים לדעת שאנחנו עצמנו, עם כל הכאבים והחוסר סביעות רצון ודברים מסוימים, גם אני לא מושלם. והם יבדקו אותי ויעשו עליי בבידוק רנטגן, יראו שיש לי מלא מלא מה לתקן. אז מה כן? בעיקר יום כזה. להיכנס סתם לדיכאון ללא תועלת מיום כזה, מה זה ייתן? הרי בלילה אנחנו נשאר בדיכאון, ויהיו אנשים שיפתחו את הוודקה ואת הרדבול ואתם המועדונים ב-12 בלילה עד הבוקר, אז אני גם לא רוצה להיות שם. אני חושב שלנו כאן ברדיו כזה יש מטרה, באי לקדש שם שמיים. לראות איך אנחנו ממנפים את אירועי היום הזה לעוד חיזוק. למשל, דעתי על נתניהו ידועה. אבל אתמול כשהוא הניח תפילין, פרגנתי. לא יודע, אולי זה פעם ראשונה בחייו שהוא הניח, וזה חבל. אבל אם זה נותן לעוד יהודי אחד להגיד, גם אני רוצה להניח תפילין, פרגם. ננסה היום, בעזרת השם, לדבר עם אם שכולה, שהיא אחראית על האירוע הזה שבו ראש הממשלה הניח תפילין. נחשוב הלאה עם עוד אב שכול איך עושים קידוש השם מכל המצב. והעיקר המאזינים יקרים ואהובים, איך כל אחד בכוחות שהשם נתן לו ישמור על השני. לא לפגוע בשני, לשמור לשני. ישמור על השני. ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד שבוע. אנחנו רק רוצים שיהיה אחדות, וכולם ישמרו אחד על השני. נאמר עכשיו שלום לגברת רוחמה דווינו, אני אומר נכון, דווינו. אמו של החייל מושיקו דווינו, שנפל בצוק איתן, השם ינקום דמו. שלום גברת רוחמה.
שלום, שלום לכם.
ספרי לנו קצת על מושיקו.
מושיקו, הילד האמצעי שלי, הילד השלישי, מולד בירושלים, יש לו עוד שלושה אחים. מושיקו ילד כמו כל הילדים שגדל בשכונה, סביב חברים, סביב המשפחה.
איפה בירושלים, רוחמה? גם אני ירושלמי, אולי גדל.
בשכונת קטמון.
את יכולה להנמיך את הרדיו, רוחמה, איזה רדיו, משהו לידך? אז אולי דיבורית, אני מקבל פידבק. אז מושיקו גדל בקטמון. טוב, אני בשמונה נביא. תמשיכי, נו.
מושיקו גדל בקטמון, למד בבתי הספר בקטמון, בגנים של קטמון, היה מאוד מאוד חברותי. מסביבו היו תמיד המון המון חברים, היה ילד שכולו בעצם ואהבת, כך אנחנו קראנו לו, זה היה השם השני שלו. באמת, אנחנו כל הזמן אומרים שלא, שהוא נהרג, היה יום א' באב, זה יום פטירתו של אהרון הכהן. תמיד אנחנו משייכים ואנחנו אומרים, כנראה שמושיקו היה הצאצא של אהרון הכהן בתכונות שלו, של אוהב שלום.
עוד אפשר לא אוהב את הברית, זאת אומרת,
הרבה
מלאצים. רק נדגיש, רוחמה, למי שלא יודע, אנחנו לא מדברים על עכשיו, היא מדברת על א' אב, בצוק איתן, שם הוא נהרג בצוק איתן, לא באירועי השביעי באוקטובר. כן, תמשיך.
ממש לא, נהרג בצוק איתן. הוא נהרג באלף באב, כן. ולכן אנחנו תמיד מספרים עליו עד כמה הוא היה ילד של אהבה ושלום. ככה מספרים תמיד החברים שלו, שתמיד הוא זה שהיה מפייס בין כל החברים. הוא היה איש השלום. כך היה מושיקו בחייו.
עד שהתגייס לאן?
ומה זה מקרבם אל התורה? מושיקו היה ילד דתי, היה הולך לשיעורי תורה. כשמושיקו היה הולך לשיעורי תורה, הוא היה סוחף את החברים שלו לשיעורים. שהם היו בערך איזה 15 חברים, ואחרי שמושיקו נהרג, החבורה הזאת גדלה, והיום היא מונה 150 תלמידים שלומדים עם הרב אלעד בשכונה שלנו, לימודי תורה, מוסר וגמרה.
וואו, איזה זכות, איזה זכות יש לו.
150, ממש, ממש.
איזה זכות. איפה, לאן הוא התגייס? איפה הוא שירת?
מושיקו התגייס להנדסה קרבית, התעקש. בעצם הוא למד במגמת אלקטרוניקה בבית הספר, והיו אמורים לגייס אותו לחיל האוויר, אבל מושיקו התגייס והתעקש להיות קרבי. יסף בבקום, לא זז משם. אז אמרו לו, אוקיי, יש לך את הנדסה קרבית. הוא התגייס להנדסה קרבית. יחד איתו בעצם התגייסו עוד 4 חברים שנולדו בשכונה, גדלו בשכונה, ביחד איתו, גם בבתי ספר, גם בגנים, ובעצם 5 חבר'ה שהלכו להנדסה קרבית ביחד. בעצם התמונה האחרונה שלהם בצוק איתן, שממש כל 5 עומדים ביחד וכותבים, גם אז על התפריט בינינו, אבל לצערנו הרב...
הפרידה.
הפרידה.
כן. תגידי, לא ניכנס לפרטים על, על הנפילה שלו, אבל מעניין אותי, אתמול היה פרסום שראש הממשלה הניח את התפילין של מושיקו. איך התגלגל העניין? איפה פגשת אותו? איך גרמת לכך שראש הממשלה יניח תפילין?
זה סיפור מיוחד במינו. אנחנו הרמנו להנצחתו של מושיקו מסעית אוכל שנקראת פאנטרק. ובמסעית האוכל הזאת אנחנו בעצם נוסעים לפסיסי צהל ופורסים להם על האש.
אוקיי.
וסלטים ושתייה, ואנחנו ממש מגיעים להרבה מאוד בסיסים, במיוחד בחרבות ברזל. כמעט יום יום הגענו לפסיסים, לחיילים.
איך רוחמה, איך נקראת המסעית? תגידי עוד פעם. אז אני
רוצה פאנטרק, פאנטרק להנצחתו של מושיקו.
מה זה פאנטרק? מה המשמעות?
פאנטרק זה אוטו אוכל, אוטו שמח.
פאנטרק, אוקיי.
ובעצם עם המסעית הזאת, מי שבעצם יזם אותה ביחד איתנו, זה אנשי חב"ד של השכונה, הרב אור זיו. הרב אור זיו הוא בעצם הרב של ערוץ 14. הוא עושה את ההתוועדות ואת השיעורי תורה לערוץ 14, למנחיל.
כן.
הרב שמושיקו, הוא אמר שכדאי באמת להניח את התפילין גם לאחרי שמושיקו נהרג. והוא ביקש לקחת אותם לבדיקה, ואכן הוא לקח אותם לבדיקה, ותיקן אותם, כמו שאומרים, והחזיר לי אותם. ואז באחד הפעמים, הוא היה לו רעיון, והוא אמר לי, את יודעת מה? אנחנו צריכים להגיע לראש הממשלה שיניח את התפילין, שבעצם התפילין האלה, זה הדבר האחרון שנשאר בתוך הדיניים שנשרף. היה למושיקו תלית, חטאת ותפילין, שהיו בתוך הדיניים.
רגע, מושיקו היה נהג על דיניים, אם אני הבנתי אותך נכון?
היה מפעיל דיניים.
והוא קיבל נונטט שהשמיד לו את הדיניים, אבל התפילין נשארו.
התפילין, התלית והחטאת.
וואו.
כמובן עם רסיסים, אבל נשארו. והמחשבה שלנו הייתה לתת את התפילין, כל פעם שאנחנו נוסעים עם הפאנטרק לבסיסים, אז אנחנו נותנים לאחד מהחיילים להניח תפילין. ואז באמת המחשבה שלו הייתה שגם ראש הממשלה שלנו יניח את התפילין. והרעיון התחיל להתחלחל, ובאיזשהו שלב כתבתי לראש הממשלה על הרצון שלי שבאמת להניח תפילין לעילוי נשמת מושיקו, וכמה זה חשוב לי. כמה זה חשוב לעם ישראל, כמה זה היה חשוב למושיקו בעצם שבכל כניסה שלו לעזה, הוא ביקש מכולם להניח את התפילין, ורק אחר כך הוא היה מניח את התפילין, סוגר את הטלית ומקפל אותה לנרתיק שלה. זה בעצם היה סמל ההיכר של מושיקו. ולכן...
רגע, איך התגלגל עם ראש הממשלה, אבל עד ההנחה בפועל, אתמול?
יפה, אז הרב אור זיו, שהוא הרב שמלווה אותי עם הפאנטרק, ביחד עם מנחה ערוץ 14, ינון מגל ושרון גל, העבירו את התפילין לראש הממשלה שלנו, ביחד עם הבקשה שלי והמכתב שלי, ואתמול ראש הממשלה החליט שהוא מניח את התפילין לעילוי נשמת מושיקו וכל חיילינו, וכמו שאומרים, מושיקו זיכה את כל עם ישראל עם התפילין שלו.
איפה, רוחמה, איפה הוא הניח את זה? באופן פרטי או באיזה פורום שאנשים ראו אותו?
לא, באופן פרטי.
אז רק התמונה פורסמה, אבל הוא היה עם עצמו.
נכון.
אני אומר לך, אני התפעלתי מזה, ואני חושב שהרבה יהודים עכשיו, בזכות מושיקו, יתחילו לקבל חשק להניח תפילין. כי זה באמת תקדים. זה תקדים.
נכון.
מה אני אגיד לך, אשריכם?
לראות את ראש הממשלה שלנו מניח תפילין, זה באמת היסטוריה. ואת התפילין של מושיקו, התפילין של מושיקו, שזה היה סמל ההיכר של מושיקו, שכולם זוכרים את מושיקו מילואימניקים שלא הכירו אותו במבצע, הם זוכרים את הבחור שבא וביקש מהם כל הזמן להניח תפילין.
השם מושיקו, שיש לו אמא כמוכם, משפחה כמוכם וחברים כאלה, שהשם ינקום דמו, ושזכותו תגן עלינו.
אמן.
תודה רבה לך שדיברת איתנו, תודה. בשורות טובות.
תודה רבה לכם, תודה. תודה.
תודה. אתם רואים מה זה? אנחנו ביום הזיכרון, וזה סיפור של חייל שנהרג, אבל מהסיפור הזה יוצא עוד זיכוי רבים ועוד קידוש השם, ויש להם את הפנטרק, ויש להם את התפילין שראש הממשלה הניח. ואני רוצה לדבר עם עוד אבא שבזמנו דיברתי איתו כאן, לא יודע אם הספקתי להקיף איתו את הכל, אבל גם היום אני רוצה לדבר איתו עוד פעם, כאשר השיחה שלנו היום היא תהיה כך, אני אבקש ממנו תקציר על הבן שלו לאלה שלא היו איתנו ברעיון הקודם, ומשם אני אנסה להתפתח איתו לכיוון של איך ממנפים את זה לזיכוי רבים, להגדל התורה, לחיזוק משפחות שקולות וכדומה. אני מתכוון לרב אברהם מיטלמן, גר בעירי מודיעין עילית, שבנו דוד, השם ינקום דמו, נהרג, אם אני לא טועה, ביום הראשון כבר של השביעי באוקטובר. הרב אברהם מיטלמן, שלום, צהריים טובים.
שלום
וברכה,
צהריים טובים, אבי משה היקר, לך וכל המאזינים.
סיפרתי למאזינים שכבר דיברנו כאן פעם, ולטובת המאזינים שלא היו אז, אנחנו ניתן תקציר, אבל לפני כן שאלה, איך עובר עליך היום הזה בפעם הראשונה כאחד שהוא חלק ממשפחת השכול?
כן, אז באמת זה לא פשוט. יום הזיכרון, והורים לחייל שנהרג במלחמה ביום שמחת תורה, ופתאום מזכירים את זה, ויש פה הרגשה מפוצלת. מצד אחד, אנחנו זוכרים את זה כל הזמן, ולא שוכחים לרגע, וחיים את זה, ובשבילנו זה גם לא נראה לי שיכול איכשהו רגע, לצאת רגע מהזיכרון. מצד שני, יש פה את עם ישראל שמזכירים וזוכרים באופן מיוחד. ואולי באמת, חשוב אולי מאוד לקחת את הזיכרון הזה ואת היום המיוחד הזה, שהפכו אותו לאיזה משהו שמזכירים פתאום ביום אחד בשנה, למשהו שלא לנבור בעבר, או פחות לנבור בעבר מה היה כדי קצת להכניס אותנו למראה שחורה, להפך, מבחינתנו, לדעת איך לקחת מהיום הזה, מהזיכרונות של אלה שהיו, איך להתקדם זה הלאה, ולא רק לנבור בעבר, אלא באמת איך להתקדם הלאה.
אז בוא נשאל אותך, איך אתה ורעייתך שתהיה בריאה, איך אתם עושים את זה?
אני לא אומר שזה קל, זה באמת לא פשוט. אבל אני חושב שאנחנו זכינו, אנחנו עם ישראל, שאנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו פשוט, משמחת תורה, אנחנו כביכול רואים את הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו יד ביד, ומוליך אותנו, ומראה לנו,
לאן הוא לוקח אתכם? לאן?
אני אגיד לך, הרב משה ולמאזינים, אני אגיד לכם, הוא לוקח אותנו להבנה שאנחנו בידיים הכי טובות שיכול להיות. גם אם קשה, וגם אם זה כרגע לא פשוט, ואני לא אומר שזה קל, זה מאוד לא קל, זה מאוד קשה, וכל דבר מזכיר, ועוד פעם מחזיר, אבל עוד פעם אנחנו מרגישים שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, אז להפך, אז ההרגשה כל כך טובה ולאימה, למרות הכאב, אנחנו לא מנסים להבין, ולא מנסים לבחון את הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, ולא מנסים לשאול שאלות, להפך, אנחנו רק להרגיש את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כך מחפשים את זה, ורואים ומרגישים שזה עוזר מאוד מאוד מאוד, לחוות את התקופה.
תגיד, בזמנו דיברנו הרב מיטלמן על העובדה שאתם משפחה חרדית לכל דבר, שגרים במודיעין עילית, הבן הלך לדרכו, היה בצבא, קרה מה שקרה, והיום אתם בעצם יש לכם איזשהו סוג של מפגש, חיכוך נקרא לזה, עם עוד משפחות שבניהם נפלו, שהם חילונים לגמרי. אתם באים עם כלים, עם כל הכאב שאתה מתאר לנו עכשיו, שהוא כאב עצום, אבל עדיין יש לכם איזושהי עליונות עם הכלים של האמונה, כמו שאמרת, הביטחון, הראייה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, מוביל אותנו. איך אתם עושים בעצם את הגשר הזה בין הכאב האישי שלכם לבין העברת המסר של האמונה והביטחון לאנשים שלא יודעים מה זה בכלל? איך זה עובד?
קודם כל זה באמת שאלה שאנחנו מתנגשים איתה כמעט ביום יום, כי אנחנו באמת פוגשים הורים שכולים ממגזרים שונים, ובעיקר לא מהמגזר החרדי, כי אנחנו נפגשים הרבה, וזה יוצא לנו לפגוש גם הציבור הכללי, ובאמת אנחנו רואים את הקושי של מי שאין לו אמונה, זה מאוד קשה. גם ככה זה קשה, אבל זה מאוד קשה, גם אין סוג של הבנה, סוג של חיות, אבל המפגש איתנו, אנחנו איתם והם איתנו, יוצר איזה סוג של תחושה, רגע, יש לכם משהו שאין לנו? בוא נברר מה זה. אולי שווה לנו להתמקד במה שיש לכם, ועדיין אין לנו, ואנחנו רוצים להבין מה זה. ובאמת אנחנו רואים התעניינות מאוד גדולה, וקרבה מאוד גדולה, ורצות להבין. וכל יהודי בתוך תוכו יש לו את ההבנה הזו שמי שלומד תורה ומגן על הארץ על ידי לימוד התורה והתפילות, זה חשוב יותר מכל דבר אחר. ויש כאלה שמגינים בצורות אחרות על ידי שמירה על הגבולות וכדומה.
יש לכם דיונים כאלה? הרב מיטלמן, אתם נכנסים לדיונים, לרובדים האלה?
בוודאי. שוב פעם, יש כאלה שכבר בנו לעצמם חומה כל כך עבה של ריחוק, שחס וחלילה לא ישפיע להם שום דבר טוב, אז קשה לתקשר עם אנשים כאלה. אבל אנשים כאלה שרק מושפעים חיצונית מתקשורת ומבעלי אינטרסים, יותר קל לדבר ללב ולהבין את הדבר האמיתי, שאין אין, אין, אין משהו שיכול לעמוד בדרגה של לימוד תורה וקיום המצוות ותפילות יותר מכל דבר אחר. ובתוך האנשים האלה שיש להם את זה, מגינים על החיילים שלא יפלו ועל על החולים שיתרפו, יש את הרצון הזה להציל את עם ישראל דרך התורה מצד אחד.
והמסר עובר, מיטלמן, המסר נקלט, עובר?
אז תלוי אצל מי, יש כאלה שהם פוחדים להבין את המסר.
אלה שבאמת לא יודעים, לא שמעו, והם פתוחים לשמוע.
בוודאי. יודעים ומעניינים ומסכימים, וכל אחד מתקרב. באמת אולי הרב בלול, אולי נצל את היום המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו כמו יום הזיכרון, גם להעביר את המסר הזה למאזינים, וכל המאזין יכול גם להעביר את המסרים האלה הלאה, כי זה מסרים מאוד חשובים, שגם כל אחד יכול לקחת לעצמו, וגם יכול להעביר אותם הלאה.
בבקשה.
זה היום הזה של הזיכרון.
בבקשה,
לקחת את הדברים, ולא לבכות על מה שהיה, אלא בעיקר להתקדם מכאן הלאה. אנחנו לא מנסים חס וחלילה לבחון את הקדוש ברוך הוא ולהבין. ידוע אותו ניצול שואה, שעבר את כל הטראומות הקשות של השואה, ולא הצליח להשתחרר, גם מבחינה רגשית, וגם מבחינה נפשית, וגם מבחינה פיזית, שהוא עבר כל מיני דברים, והוא הגיע לחזון איש והתחיל לשאול אותו שאלות. וכיוון שהוא היה יהודי, אז היה תלמיד חכם. עם כל מה שהוא עבר, הוא למד בעברו, וגם בעודו גר בארץ. חזון איש אמר לו, אני מבין את השאלות שלך, אבל יש לי פה איזו שאלה, ואיזו גמרה שאני כבר מתעכב עליה, בתוספות פה, שאני כבר מתעכב עליה, אולי תוכל לעזור לי. הם ביחד פותחים את הגמרה ואת התוספות, והחזון איש שואל אותו, ויהודי הזה מנסה להשיב מתוך הידע שלו, והחזון איש מקשה לו מכל הכיוונים, עד שאחרי כמה דקות שיחה, היהודי הזה ניצול השואה מרים את הידיים ואומר, עוד הרב, באמת אני לא יודע תשובה, אני לא מבין את התוספות הזה, אני לא מבין, לא יודע. אומר לו החזון איש, תשמע, תוספות אחד קטן בכל התלמוד, אנחנו לא מצליחים להבין אותו. אנחנו יכולים להבין את כל המערכת של הקדוש ברוך הוא, מה היו כוונותיו ומה העומס, מעשיו, אין לנו אפשרות להבין. אז דבר ראשון, באמת אין לנו אפשרות להבין, זה דבר ראשון. ברגע שאנחנו מבינים שאין לנו אפשרות להבין, אז אנחנו לא מנסים להבין. וגם לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. בכל זמן, אנחנו כל כך הרבה, אין כאן מקום לפרט, ולסיפרתי הפעם הקודמת, ואולי בזמנים אחרים, כמה ניסים אנחנו ראינו גם בעצם פטירתו והריגתו של הבן שלנו בתור חייל במוצב סופים ביום שמחת תורה, מהרגע שהוא נפטר עד היום, כל כך הרבה ניסים ואור שהקדוש ברוך הוא הכניס לנו והראה לנו, ואפשר לראות את זה, ואני מספר על דברים ספציפיים, מה שאנחנו רואים, סימנים מהקדוש ברוך הוא, ופתאום מבינים, רגע, יש פה איזה מישהו שמנהל את המערכת, יש פה איזה מישהו שדואג לטובתנו. אז נכון, לפעמים זה קשה, לפעמים זה לא מובן, אבל הלא מובן הזה והקושי הזה הוא בעצם לטובתנו. אני לא יודע אם יש עוד זמן איזה סיפור קצר אחד בשם הרמב״ם, הרבנו לו.
כן, כן, יש לך, כן, בבקשה.
אז סיפור אחד בשם הרמב״ם, ששמעתי אותו לאחרונה, אבל זה מספרים את זה בשם הרמב״ם.
כן.
שהייתה שנה אחת מאוד קשה. בזמן הרמב״ם כנראה שזה היה, שנה קשה מאוד, שזה התחיל מבצורת ורעב ומחלות, ומילא נוצרו מלחמות בעולם. זה היה קושי מאוד גדול גם ליהודים, וגם לשאר, היה ממש אסונות, וזה קצת, כשקראתי את זה ולמדתי את הסיפור הזה, קצת הזכיר לי כמו שקרה לנו השנה. והיה איזה מלאך מתוך שמי מעלה, ככה מובא בשם הרמב״ם, שזה מאוד כאב לו הסיפור מה שקרה בעולם, הוא פנה לקדוש ברוך הוא ושאל אותו, מה קרה? למה נוצר כל המצב הזה? אז אמר הקדוש ברוך הוא, יש כל מיני חשבונות, אתה רוצה לנהל את העולם, אתה רוצה לתת לי לנהל את העולם. אז הוא אומר, אני מוכן, תן לי שנה אחת לנהל את העולם, אני אראה, אני חושב שאני יכול לפתור כל מיני בעיות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה, שנה שלמה תנהל את העולם, אחרי זה נדבר. הלך המלאך לחקר, מה הדבר המרכזי שגרם לכל המחלות והמלחמות והרעב והמחסור שהיה בעולם. התברר שהייתה שנת בצורת, ומילא לא היו גשמים ולא היה תבואה, ונוצר מילא מלחמות בין האומות, והיהודים נופלים קורבן ביניהם, אז גם רעב ומחלות ומלחמות, וזה מה שקרה. ולכן המלאך החליט לפתור את הבעיה מהצורת, ונטפל ביבול. ובאותה שנה ירדו גשמים דעיתם, כמו שצריך, במקומות הנכונים, בנינוחות הנכונה, בצורה שמרווה את הקרקע, עם הפסקה של כמה ימים ועוד קצת, ולא הזיק לאף אחד, ולא שיטפונות, ולא... באמת מאוד מוצלח. באמת באותה שנה צמחו חיטים יפהפיות, גדולות, והיו בטוחים שהנה השנה הבעיה הזו תיפטר, יהיה סובה בעולם, ומילא לא יהיו מחלות ולא מלחמות, ובא לציון גואל. אך מה קרה? שבעצם כשהתחילו לקצור את החיטה ולטחון את הקמח וליצור בצק מהחיטים האלה, הבצק לא התגבש. לא התחבר ביחד, הבצק נשאר פירורים. ממילא לא הצליחו ליצור לחם, ממילא הרעב המשיך, והמחלות, המלחמות חזרו, והכל חזר לנותה נקודת ההתחלה. בסוף התקופה המלאך בא לקדוש ברוך הוא ואומר, אני מרים ידיים, באמת אני לא יכול. אבל מה לא עשיתי בסדר? מה עוד לא עשיתי טוב שגרם אותם לאותה תקלה כביכול שקרתה פעם שנה שעברה? אמר לו הקדוש ברוך הוא שכל זרע שזורים אותו באדמה, מכניסים אותו לאדמה, הוא נרכב והופך להיות חלק אינטגרלי מהחול והאפר שבאדמה. וכשהצמח מתחיל לצמוח, זה צומח מתוך אפר, מתוך כלום, ורק ככה זה יוצא. אבל התכונות של האפר נמצאים בתוך הצמח שצומח. אם אין לחיטה שצומחת מתוך האפר הזה, בתוך החול, מתוך הכלום שאי אפשר לגבש אותו, היא נשארת עם תכונות של אפר שאי אפשר לגבש אותו.
וואי, וואי.
ואני רק מסיים את הסיפור הזה משותך, ולכן הקדוש ברוך הוא מביא רוחות סוערות במשך תקופה, כדי למהר את החיטה מהאפרוריות שבה, ואם אין לאחד אפשר לגבש את הבצק הזה מחדש. זה מה שהיה חסר, אתה רציתי שהכל יהיה נוח, הכל יהיה שלם, הכל יהיה מובן, הכל יהיה טוב לכולם, זה בלתי אפשרי. דווקא לטובת החיטה, לטובת האנושות, צריכים את הרוחות הסוערות כדי לתת את האפר. אנחנו גם כן צריכים לעבור לפעמים רוחות סוערות. צריכים לפעמים לעבור, את הכל הזה הוא מנער אותנו, זה נראה לנו קשה, זה נראה לנו נורא, כמו שהחיטים זזות מצד לצד על ידי הרוח, גם אנחנו נתנועה נעים, אנשים נפגעים, אנשים נהרגים, אנשים חטופים, עם ישראל סובל מחלות, עם ישראל סובל כל מיני סבל פרטי ולאומי. הקב"ה הוא מנער אותנו, אבל זה לטובתנו. האפר הזה צריך לצאת מאיתנו, ואז יתפיצה החיטה הטובה שאי אפשר לגבש אותה מחדש. זה מה שמסופר בשם הרמב״ם. ואם אנחנו מבינים וחיים את זה, אז אנחנו בעצם, אין לנו שום שאלות. להפך, אנחנו מרגישים שאנחנו כרגע בידיים הכי טובות.
תגיד, הרב ויטלמן, בזמנו אני כבר התפעלתי מהסטיית הדשמה שיש לך בדיבור ובאופן הצגת הדברים, ופרסמתי את הטלפון שלך למי שרוצה לזמין אותך להרצאות. אני מתאר לי שקיבלת הרבה טלפונים. השאלה אם אפשר לפרסם אותה עכשיו עוד פעם, מי שרוצה לזמין את הרב ויטלמן להרצאות בכל מיני מקומות, אפשר לפרסם את הטלפון שלך?
נגיד לך, רבינונו, באמת, מהשידור הקודם שדיברנו, הייתה התפסה, באמת יש כל כך הרבה מאזינים חזים וקדושים בכל הארץ, וגם בעולם אני שומע. שומעים את התוכנית המיוחדת הזו, וזה באמת יקר מאוד. אבל לפני שאנחנו מנסים את היהודי היקר הזה שעוסק בשיעורים וכל הדברים האלה, אני רק ממש בנקודה קצרה מאוד של מה שפתחנו, נסיים למה. העניין של שהזיכרון לא יהיה רק זיכרון היסטורי, אלא משהו לקחת מכאן הלאה. מחר זה יום שמקיימים בו בכל הארץ, בר ברב אחד קומות עושים שיעורים נפלאים ומקבצים ציבור רחב שפנוי ביום הזה לעבודתו יתברך.
תכף נעסוק בזה, תכף נעסוק בזה, אתה ממשיך, כן.
אז הנה, אז זה יפה מאוד, זה חשוב מאוד, אבל זה נקרא בר ברב אחד יום, של יום אחד. יום הזיכרון הוא יום אחד, אנחנו חיים אותו. אם אפשר להפוך את הבר ברב למשהו קצת יותר מיום אחד, כלומר מי שמגיע רק לבר ברב פעם בשנה, שיבוא פעמיים בשנה. שיעשו עוד פעם אחת בשנה. הגבאים הנפלאים האלה שעשו עוד פעם בשנה. לא צריך להגיע לבחירות ביום העצמאות כדי לעשות עוד יום כזה בשנה. בערב חג ובערב שבועות. ומי שכבר בא פעמיים או שלוש בשנה, אם אפשר להקים או לעשות שיעור כזה, או כמה שיעורים לאנשים פעם בחודש, כל אחד בשכונתו, כל אחד באזור שלו, כל כך חשוב לקחת את ה... במקום להפוך את היום הזה ליום אחד, יש כזה, יש מושג שנקרא יום מעשים טובים. זו פעם אנשים שעושים טוב יום אחד, ומה עם 394 ימים האחרים בשנה? מה הם עושים? יום מהם, רק יום אחד אוהבים את האמא? אנחנו רוצים שכל השנה נזכור, כל השנה נהיה בר ברב אחד יומה, וכל השנה נהיה עסוקים. וכתוב שמי שמקבל עליו עול תורה, מעבירים אליו עול דרך ארץ. ככה אומר רבי נחוניה בן הקנה, בפסקי אבות פרק ג'. אז זאת אומרת, אם אחד מאיתנו ייקח עכשיו יוזמה, על עצמו קודם כל, להרבות יותר בלימוד עצמי, בשיעורי תורה, בעברת המסרים האלה הלאה, יום אחד יותר, או לא נשאר ביום אחד, ביומיים, בשלושה, בפעם בחודש, פעם ביום, מי שכבר לומד כל יום בקביעות, ויש הרבה מהמאזינים של הרב שכל יום לומדים, בוודאי, אז אם אפשר לעשות עוד שיעור, או לצרף אחרים שעוד לא זכו לזה, זו הזדמנות של יום הזיכרון, לזכור את הנופלים האלה, לזכור את העיר שלו לשמיים, שהקריבו את נשמתם, יכולים ללמוד תורה בארץ, ומודים אצל הקדוש ברוך הוא, לקחת לימוד תורה עצמי, או בשיעור, או בקבוצה, לארגן דבר כזה, ויש יהודי אחד יקר, שקוראים לו רבי אהרון, שהוא עולה מדי פעם אצלך גם כן לשידור הרב משה.
כן, כן, מכיר אותו.
הוא מארגן הרבה שיעורי תורה, אם אפשר לפרסם את ההספר שלו, ומי שרוצה בכל זאת שאני אבוא, באופן אישי, אני לא חושב שאני יכול לתרום משהו, יש אנשים הרבה יותר ממני שנותנים ומעבירים שיעורים, אבל מי שבכל אופן רוצה, אז אפשר דרכו אולי שאם פותחים שיעור חדש או משהו כזה, אני בלי נדר מוכן לבוא כדי לעזור, להקים את השיעור הזה לפעם הראשונה.
אז אתה אומר שאפשר להזמין אותך דרכו בדווקא. ככה אתה אומר, לא נהיית שלך אישי.
לא, אני מוכן, אני מוכן, בלולו, אם אתה מקט, אני לא מתנגד, אני לא רוצה ללכת לגוח. אבל אני אומר שהוא יותר מקצועי בזה, בארגון של הדברים, אני מוכן גם לפרסם את המספר שלי לטובת הציבור, אם רב מבקש. אבל אני אומר, לטובת הציבור הוא מקצועי בעניין, והוא יודע איך להרגן, הוא יודע גם להסנות, הוא יודע איך להקים את השיעורים, הוא מדריך בדברים האלה, אז אולי ניתן את שני
טוב, אז המספר של הרב אהרון הוא 0527-611-122. הוא יודע לארגן שיעורי תורה, הוא יודע לשבץ חברותות בטלפון, הוא יודע לעשות מלא מלא דברים טובים. הרב אהרון, 0527-611-122. ככה יותר קל לקלוט את המספר הזה, עם כל אחד אחד הזה, 0527-611-122, כל מי שרוצה, רוצה לפתוח שיעור, להצטרף לשיעור, חברותות, עניינים, זה הרב אהרון. מי שרוצה להזמין פעילים, גבאים, שמארגנים אירועים, כנסים, בתי אבלים, ורוצים להזמין את הרב אברהם מיטלמן, שיתן שם דברי חיזוק, אין כמו לחזק במקומות האלה, אז הטלפון הוא, הרב מיטלמן, מה המספר שלך?
052.
כן.
76-49-582.
אני אחזור, 0527, כמו כל הדתיים, אחר כך 649-582. 0527-649-582. נברך אותך הרב מיטלמן, שתזכו לשמחות, לנחמות, בקרוב גם לכולנו, נזכה לגאולה ותחיית המתים. תודה רבה שדיברת איתנו.
בעזרת השם, נוסי להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם, כל הרוחות הסוערות, כל המחלות, הפחדים, או כל מיני בעיות שנמצאים, בעזרת השם, יפתרו, בעזרת השם, עם רב ימינו, אמן.
תודה רבה, הרב מיטלמן, יישר כוח גדול, תודה.
יישר כוח, הרב משה יקר, כל טוב, תזכורים.
מאזיני כל חי מוזמנים ליום שכולו תורה המרכזי המתקיים כבר למעלה מ-50 שנה על ידי מוסדות תפארת רפאל בראשות הרב שלמה זוויחי ברחוב החיזיון 3 בתל אביב בהשתתפות הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו וגדולי הרבנים והמרצים הרב זמיר כהן, הרב יהודה דרעי, הרב זוודיה כהן, הרב יוסף בן פורט, הרב אברהם יפה שלזינגר, הרב יצחק לוי, הרב יצחק פנגר, הרב ליאור גלזר הרב יעקב סיני, הרב סניר גואטה, הרב שלמה זוויחי ועוד. בר בי רב המרכזי במוסדות תפארת רפאל בתל אביב. מחר בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
זה אומר שמחר אנחנו לא נהיה כאן ובעזרת השם החל מן השעה אחת כמדומני יתחילו לבוא כאן שיחות של הרבנים. שמעתם את השמות, אחד אחד גדולים וחשובים והזדקו את הרבים, ואתם תשמעו ותתחזקו. אני רוצה להודיע גם על בר בי רב שיהיה מחר בבית הכנסת היזדים ברחוב אדוניהו כהן 26 בית הכנסת היזדים, מי לא יודע מי לא מכיר, איפה שמתקיים השיעור של מרן הראשון לציון, שם יש להם גם ניסיון עשיר בלארגן את הבר בי רב הזה, הם רבנים גדולים וחשובים, אין לי פה את הפירוט, אבל כמו שאני מכיר בטסט היתדי מהילדות, מקום ספוג בעירת שמיים, תמידי חכמים מופלגים, בואו נצרף אלינו את האורך והמפיק שלנו קובי סגל, שלום קובי.
שלום וברכה.
מה העניין, מה שלומך?
ברוך השם.
אז אני מבין שקיבלת מלא 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 מלא, ולא נספיק.
מלא. אתמול רצית את תל אביב, נכון?
רק שנייה, אני אסביר שאנחנו רצינו לפרסם כמה שיותר, אבל הייתי צריך לתת להורים השקולים, את הזמן שלהם עד שהם ירגישו שהם מיצו את כל מה שיש להם להגיד. לכן לא נשאר הרבה זמן לפרסום, אני גם צריך לדאוג לחיילים ברפיח עוד מעט. אז בוא תיתן לי את השתיים, שלושה הגדולים, המובילים, ונעבור לרפיח. כן.
נתחיל, אתמול רציתי את תל אביב, אז הגיע אלינו תל אביב. כן. זה מתחיל מהיום בערב כבר. כן. יש בשעה 8:15 זה מתחיל.
איפה?
בחוגגים, כתוב פה, בית כנסת יסוד ציון. אוקיי, זה ברחוב מחל 51, תל אביב. בית כנסת יסוד ציון. יש מקום מיוחד לנשים, הכניסה חופשית, אפשר לבוא. זה של הרב ניסים אביזוב.
או, ניסים אביזוב, עוד מעט אני רוצה לדבר איתו, אם אתה יכול להשיג לי אותו. הוא אחראי על כל העניין של החיילים בעזה.
עוד שנייה הוא יהיה איתנו.
אוקיי.
והרב יוסף חגי יהיה שם, הרב חיים זעיד. והרב בנימין קלוגר, הקומר שהפך לאברך.
נהדר. אני נחשב נזכר שההרצאה היחידה שאני נתתי ליום העצמאות, הגמתי בתל אביב, לא זוכר את שם בית הכנסת, אבל זה ברחוב זלמן שזר 12. אני אהיה בשעה 8 כמדומני, הכנתי לה משהו מאוד מאוד יפה. אני לא זוכר את ה... אני יודע שזה עכשיו זלמן שזר 12. הנה, הנה, אני הוצאתי את זה שנייה. בית כנסת, היכל דוד. היכל דוד, רחוב זלמן שזר 12. נשמח לראות את המאזינים שלי שם איתי. תמשיך הלאה, מה, אחרי תל אביב, מה?
בתל אביב גם ממשיך מחר בבוקר. זה מתחיל 8 השחרית, ב-10 כבר הרב בנימין מדר, ב-10:45 הרב משה קורט, הרב עזר שקלים ב-11:30, הרב יצחק קטש, הרב אמנון חי בצהריים, כאילו יש מנחה וארוחת צהריים, ב-1:45 ארוחת צהריים, 1:15 מנחה, הרב אמנון חגגי,
חגיגי, פוסק, תמיד חכם מופלג, כן.
ב-2:30, ב-3:15 הרב אהוד מולאי, ב-4 סיפור אישי ומרתק מאיתי, איתי צ'וק, אתה זוכר?
זה איתי צ'וק
שהיה פה?
איתי צ'וק נותן הרצאות עכשיו?
ב-4 איתי צ'וק נותן הרצאה.
מה אתה אומר?
וב-4:45 הרב נריה ברבי, וב-5 הרב יוסף חגי, והמקובל הרב יוסף ביטון, הרב דוד סבק. בקיצור, יש שם ברחוב מחל 51, בית הכנסת יסוד ציון תל אביב.
יאללה, עיר הבאה?
עיר הבאה, שנייה אחת.
אני צריך חשמונאים בבית כנסת מגן אברהם, אצל הרב בוגנים.
זה לא קיבלתי שם, את זה.
אז
זה
אני
לא...
אומר את זה עכשיו בעל פה, אני לא יודע בדיוק מי הדוברים לפי הסדר, אבל בחשמונאים, בית כנסת מגן אברהם של המקובל הצדיק, הרב ציון בוגנים שליטה, שם גם יש יום שכולו תורה, ושם אצלו, זה כמו שהמקובלים יודעים, בעירת שמיים, בתפילות ו... אז כל תושבי חשמונאים לא צריכים לרוץ למודיעין, יש לכם במגן אברהם בחשמונאים. תמשיך על הישוב הבא.
רגע, זה פה צריך לעלות לי, זה נפל.
אוקיי, תדע מה, תעלה לי את ניסים אביזוב.
ניסים אביזוב על הקו.
אה, הוא על הקו, איזה תותח אתה. ניסים, שלום, הרב ניסים, צהריים טובים, מה נשמע?
מה נשמע,
רמושי,
מה שלומך?
ברוך השם. כמה יש לי לסיום, קובי?
לא,
אני רוצה דווקא בשבילך הרבה זמן, אני רוצה. יופי, יש לי בערך 4 דקות. תשמעו, ניסים, אני קורא לו ניסים כי הוא חבר שלי מעשרות שנים, אבל העולם צריך לקרוא לו הרב הצדיק, הרב ניסים אביזוב. אין דבר שהוא לא שם עליו יד, אם זה תמחוי לנזקקים, ואם זה מדרשה לבנים, מדרשה לבנות. שמעתם עכשיו את הברבירבים שלו, הוא פעיל אדיר. בגלל זה הוא גם מאוד מפורסם בצהל. כל העולם פונה אליו, ומגדים ומחתים וגדונרים, ותעזור לנו ותעזור לנו. ואני העליתי אותו פה לשידור לפני כמה חודשים, והוא סיפר לנו על הערכה שהוא מכין לכל הטנקיסטים והחבר'ה בנמירים שלא יכולים לצאת. בתוך הערכה יש בקבוקון קטן של יין, 3 חלות קטנות. ניסי, מה עוד יש לך בערכה? תדבר, נו.
יש בערכה יין, יש שם הגבי היפה לקידוש, מעודר, 3 חלות, חתיכת קפה, ברכון לקידוש. יש לך שם ציפורן, נרות להבדלה. בקיצור, כל הערכה זה דבר מהתחלת, מכניסת השבת, עד צאת השבת. עכשיו, מה שקורה, ברוך השם, לא הפסקנו את זה כמה, זה 28 שבתות, לא הפסקנו את זה לרגע. מה שכן, זה קצת היה רגיעה בתקופה שהיה רגיעה בעזה. הגענו ל-100 ערכות פחות או יותר, פלוס מינוס. אוגדת עזה, בלי הפסקה, קיבלו כל הזמן. אתמול קיבלתי כמה טלפונים מאוגדה 162, עוד איזה אוגדה. ניסים, אנחנו ממשיכים ברפיה, דחוף, צריכים 500 ערכות.
נכון, הכניסו לך עוד, הכניסו עוד אוגדה, אתה לא יודע שהכניסו עוד אוגדה, מה? עכשיו 162 ברפיה.
אני יודע, אני בצורה כזאת, קיבלתי כבטן באותו רגע, כי אני אין לי שום דבר, אתה יודע, 100 חתיכות לארגן בשבוע, זה לא 1,000 חתיכות.
מה, שאתה אומר חתיכה, אתה מתכוון לערכה. עכשיו, ניסים, אני מכיר אותו שהוא יודע לעשות עסקים טוב, והוא עשה עסקים עם היקב, עם המאפיות, עם כל העולם, הוריד אותם למחירי רצפה, כך שיוצא שהערכה כזו, כמו שהוא תיאר לכם, היא עולה 20 שקלים. יש מצבים שחיילים בכוננות בתוך הכלים לא יכולים לצאת החוצה, הם צריכים לעשות את הקידוש בתוך הכלי, בתוך הטנק, בתוך הנמר, וגם את הברכת המזון, וגם את ההבדלה, וזה מה יש, עד שכל אחד עם המשימות שלו. ניסים צריך לדאוג עכשיו לכל כלי וכלי, זה לא כל פלוגה או גדוד, זה כל כלי צריך לקבל את הערכה שלו. הוא בנה את זה ב-20 שקל לערכה, שיש בזה את היין והגביע והחלות והוואפלים והקפה והגביע... קיצור גרושים. אנחנו צריכים פה עכשיו, כמה ערכות אתה צריך לשבת הקרובה, ניסים?
אני צריך לשבת הזאת הכי פחות בין 800,000 ערכות, שאין לי, בוא נגיד, אולי יש לי כרגע, אני עומד על 100 ערכות שהצלחתי פה שם לגרד, אבל הרב משה, תקשיב, זה אי אפשר לשבת הבית עם מסגן, עם חצי יין יבש, ולעשות קידוש, והחייל שם עוצר את הנשמה שלו, ואין לו כוס יין לעשות קידוש, הוא יודע שזה גם ישמור עליו בשבת, וזה מה שמור אותו במלחמה. רבותיי, אני אומר לך, אני מאתמול, מה שקיבלת הטלפון הזה, הראשי לא רגוע. איפה אני משיג להם, איך אני משיג להם, שלחתי בוואטסאפים, שלחתי פה, שלחתי שם, אנשים טובים, נתנו פה, נתנו שם, וזה לא זה.
ניסים, תוך כמה שעות יש לך את זה, מה, אתה נמצא ב-050-333-0077, מה זה, אני מקרה, עם כל מי ששומע אותי עכשיו, מה זה 20 שקל? באמת, אתה עכשיו לחיילים בתוך טנק ובתוך נגמש לעשות קידוש והמוצי וברכת המזון והבדלה אז תקשרו עכשיו, כל אחד יתרום כמה ערכות שיכול, מי שאין לו כלום יתרום 10 ערכות, מי שיש לו יותר יתרום 20 ערכות, 100 ערכות, לא יודע, בואו נרים את זה. פעם שעברה עשינו את זה והצלחנו, אפשר גם לשלוח לרבי ניסים את זה בוואטסאפ, לא צריכים כולם מתקשר, רק מי שאין לו וואטסאפ יתקשר אליו, ומי שיש לו וואטסאפ ישלח לו ב-050-333-0077. אנחנו צריכים לארגן בין 800,000 ערכות רק לשבת הקרובה, בעזרת השם אנחנו יכולים אם כולנו נתאחד בעניין. 050-333-0077. הרב ניסים אביזוב, תודה רבה, לך לטלפונים ולוואטסאפים, תודה לך.
תודה רבה.
תודה, להתראות. זהו מאזינים, אנחנו השתדלנו להעביר את היום הזה במקסימום של קידוש השם, זיכוי הרבים, וברוך השם גם טיפה בסוף לדאוג לחיילים. נסיים את השעה הזו, נאמר תודה רבה לקובי סגל שערך והפיק, מתנצל שלא הספקתי להקריא את כל ההודעות של הברבי רב דחד יומה, כי הזמן התארך עם ההורים השקולים, אבל ברוך השם מה שהספקנו גם טוב. תודה רבה לקובי סגל שערך והפיק, תודה רבה למוטי קופפר שהיה על הביצוע הטכני, תודה לכם מאזינים יקרים שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות, ישועות ונחמות ואהבת ישראל, להתראות.